ממשיכים בלימוד ספר נפש החיים למורנו ורבנו רבנו חיים מוולוז'ין. נזכיר קצת, רבנו חיים מוולוז'ין זה תלמידו של הגאון מווילנה. תלמידו של רבנו חיים מוולוז'ין זה רבי יצחק מוולוז'ין בנו, המכונה רבי יצלה קראו. ורבנו יצחק מוולוז'ין היה לו חתן שקראו לו הנציב מוולוז'ין, רבינו הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, שכתב פירוש העמק דבר על התורה, וכן כתב פירוש על שיר, השיר, על שיר השירים ועוד כמה דברים כאלה. והוא כתב גם העמק שאלה על השאילתות ושוט הנציב, וגם כתב חידושי השאלות, התשובות שלו זה משיב דבר, וכתב גם חידושים על השס. הוא כתב גם מאמר על אנטישמיות בשם אחרית ישראל.
יש לו גם הקדמה לספר בראשית ולספר תורה.
טוב, הקדמה לספר בראשית זה חלק מעמק דבר. חלק מעמק דבר, כן. יש לו גם הרבה מכתבים בקונטרס שיבת ציון, ועוד כמה מכתבים שפורסמו יותר מאוחר בספר ארץ צבי וכו'. הנציב מוולוז'ין היה לו תלמיד חשוב בשם אברהם יצחק הכהן קוק. מה? ובנו, הרב צבי יהודה קוק, היה רב ישן מרכז הרב. כך שגם רב ישן מרכז הרב היא חלק מתורת הגאון מווילנה. אבל יש להבדיל בין הנציב לבין רבינו חיים וולוז'ין, למרות ששניהם הם מוולוז'ין. בוולוז'ין למד גם עוד איזה יהודי חשוב, חיים נחמן ביאליק. וולוז'ין. אחר כך קצת נסתבך. טוב, אבל מה אנחנו לומדים כאן בפרק תדווג, משער א'? אנחנו לומדים ששלוש מדרגות של נפש האדם, נפש, רוח ונשמה. מה? כן, אנחנו בפרק ת' זין, בעמוד 39. אז למדנו בפרק ת' ו' ששלושת החלקים של נפש האדם, נפש, רוח ונשמה, הם בעצם אותה רוח. הכל זה הנשמה, במצבים שונים, לפי הכלי. הכלי של הנפש, הכלי של הרוח, וכלי של הנשמה זה לא אותו דבר. אף על פי כן, יש הקבלה אצל המקובלים, בין שלושה איברים ראשיים של הגוף לבין שלושת החלקים האלה. הלו הם המוח, הלב והכבד. המוח כלי לנשמה, הלב כלי לרוח, והכבד כלי לנפש. ולכאורה הדבר הזה סותר את מה שלבדנו בפרק הקודם, שהנפש זה במלא את החיים הביולוגיים של האדם, הרוח מתנוצצת לפעמים באיזו אינטואיציה פנימית בליבו של האדם, והנשמה בכלל אין מה לדבר על זה. רק משה רבנו היה חי את הנשמה בעולם הזה, היה נשמה מהלכת. אבל כל שאר בני אדם, הנשמה רחוקה מאוד מהם. אנחנו חיים רק נפש וקצת רוח. נר, נפש, רוח. אנחנו כמו נר. כן, אז מה זה? אז הוא הסביר לו. יש בכל מדרגה את כל המדרגות. יש בנפש, נפש לנפש, רוח לנפש, נשמה לנפש. וכן ברוח, יש נפש, רוח, נשמה, דרוח. נפש ורוח ונשמה, דין שמה. כן? כי הכל כלול מן הכל, כיוון שזה רוח אחת. לכן מוכרח להיות הכל בכל מדרגה. אבל באמת, מה שנאמר שבנשמה, במוח יש כלי, זה כלי לנשמה, זה לא נשמה ממש, זה נשמה די נפש. נשמה די רוח.
הרב, הדבר אומר, פחות יותר מגבילים לחסידות,
לא, זה מקביל לקבלה. וגם רבי חיים מוולוז'ין וגם החסידות משתמשים בטרמינולוגיה הזאת.
אבל זה לכאורה, נכון, זה תלמידים של הגר"א שהוא בין הליטאים והמתנגדים הכי גדולים.
אבל הוא המקובל. מה שמבדיל את החסידים מן המתנגדים זה לא הקבלה. שני הזרמים למדו קבלה. השאלה היא איך עד כמה לגלות ואיך לגלות.
אני לא מגלה אותו דבר כמו שבעל התניא מגלה בערך.
לא באותו סגנון. גם לא באותו סדר. זה אחד הדברים. הרב צבי יהודה היה אומר, צריך ללמוד ספר התניא וצריך ללמוד ספר נפש החיים. אבל נפש החיים לומדים קודם כי הוא יותר מסודר. מה פירוש יותר מסודר? סדר הופעת הדברים הוא אחר לגמרי, כן? מצד עבודת האדם. פעם אחת באו חסידי חב"ד לישיבת מרכז הרב ואמרו לרב צבי יהודה, אנחנו רוצים ללמד ספר התניא בישיבה שלך, האם אתה מסכים? הרב צבי יהודה אמר, זה חשוב מאוד ספר התניא, אני אלמד. התחיל לתת שיעור בנפש החיים. אמרו לו, אחר כך חזרו לחסידי חב"ד, אמרו לו, איפה התניא? הוא אומר, הנה, אני מתחיל, נפש החיים. ואז הוא שאל אותם, ודאי שלא גמר. הוא שאל אותם, את החסידי חב"ד, האם אתם יודעים איפה זה הלב של התניא? כל אחד התחיל להגיד, רעיון זה, רעיון זה. אמר לו, הלב זה פרק לב, פרק למד ב'. שמה כתוב שם, בפרק למד ב', תניא? כתוב שכל עם ישראל זה נשמה אחת. זה הלב של התניא. כן. על אהבת ישראל שם. והמשכילים יבינו שכן הוא העניין גם בשורשו העליון, פרק את זין, שרק בחינה תחתונה של אם הבנים, סוד נשמת חיים מלאה, היא נכנסת ומתפשטת בפנימיות האדם העליון, בסוד תוספת אחר התיקון על ידי מעשי התחתונים הרצויים, והוא סוד שלוש המוחים קדישים, ג' ראשין דילה, שעיקרו הוא וק כידוע, כמבואר לביבין, בעץ חיים שער אבא ואימא, פרק ח' ובשער פרטי עיבור יניקה מוחין, ובשער הזיווגין, רש פרק דלת, ובסוף שער המוחין לצלם, ובשער דרושי הצלם דרוש בית, עין שם היטב, בכל הדרוש ובדרוש חד שם, ובעץ חיים פרק ג' משער התפילין, ובשער היחודים פרק ג' מתיקון אבונות. כל הרעיון הזה, בקיצור, צריך להסתכל בכל המקומות האלה כדי להבין שכמו שהוא אמר, שמה שמתנוצץ במוח האדם זה לא הנשמה, כי אם צד הנשמתי שבנפש, אבל זה נפש, כך גם באדם שלמעלה, הנקרא תפארת, גם שמה, מה שאמרו שיש נשמת עדי אדם אילאה, הכוונה, הקצה של הערה הגדולה נקראת הם הבנים, או נשמה. זה הכוונה, זה באופן כללי, כללי, כן?
מה זה רב-קוף?
וק זה וו קצוות, שש קצוות. זה מושג בקבלה, זה לא משנה לענייננו, איך שזה מתרגם שם המושגים האלה. זה ושאר הייחודי, והוא שאמרו שהנשמה שורה במוח, כמו שכתב שם בשער ענך, פרק ו'.
מה שהפריע זה שטענו שהנשמה שורה במוח?
כן, בפשט האזוהר.
במוח ולא בלב.
לא, במוח, במוח, בעוד שהוא אמר שהנשמה היא בכלל מחוץ לגוף. כן, זה הבעיה. לכאורה אנחנו נותנים כלי גופני בדבר מופשט לגמרי. אז הוא אומר, זה התנוצצות. ואם אתה רוצה הוכחות, הנה, יש 1,000 הוכחות בספרי קבלה. כן? הוא אומר עיין, כלומר הוא אומר, גם הוא אמר לפני כן, המשכילים יבינו, אלה שעוסקים בזה, אם הם רוצים להבין איך זה כתוב שם, זה כמו שגם בספרי הרב, למשל ספר אורות, בסוף אורות יש מפתח, כתוב במפתח, הנה זה הרב ציודה כתב את המקורות, הוא כותב עיין שלה עשרה מאמרות, עיין זוהר ויצא קוף ממה, וגם בעלותך קוף נונדבט, עיין חסד לאברהם, עיין בית, נהר י' ד' נ' ב', ואחר כך זוהר וישב קוף צדיק א', ותיקוני זוהר תיקון כף א', אור חדש במה... בקיצור, מה קרה לו? 1,000 מקורות בקבלה. זה בשביל מקובלים. כלומר, כדי להבין איך שהרעיון הזה כתוב כאן, אתה לא צריך את זה. אבל זה חשוב שתדע שזה בא משם. כלומר, לאיזשהו רעיון יש משמעות בתוך עולם הנסתר. כשלומדים קבלה, לרעיון הזה יש משמעות. כשהרעיון הזה מגיע לעולם הנגלה, יש לו גם כן משמעות שונה, אבל פי שלא סותרת למה שזה היה במקור. וזה חשוב להבין שהידיעה הזאת שבנגלה מקורה בזוהר. אז זה מה שהוא אומר גם כן. ושאר כן. והוא שאמרו שנשמה שורה במוח, כמו שכתוב שם בשער ענך פרק ו', ושער המוחין בכל פרק ז', פרק ח' ופרק ב', ושער ראשי הצלם רש דרוש ב', יותר מבואר העניין שם בהגעת הרב חיים ויטל זל ובשער הפרצופים רש פרק א', היה יותר מבואר, תזכרו, ובשער פנימיות וחיצוניות דרוש ד' ודרוש ט', ובשער קליפת נוגה רש פרק א', ומבואר למדקדקת בכל דרושי הצלם. כן? תראי, הספר הזה בישיבת וולוז'ין לא למדו אותו. הישיבה שרב חיים וולוז'ין עצמו הקים, וזה היה הנשמה של הישיבה שלו, שם לא למדו את הספר. אלה. זה לא, ודאי שלמדו. ודאי שלמדו את זה כתורה של הלפה, והיו יחידים שלמדו. אבל זה לא היה בתוכנית הלימודים. מה? לא, הוא עצמו לא הכניס את זה לתוכנית הלימודים. אבל פי שיחידים היו לומדים קבלה. אבל בתוכנית הלימודים לא עסקו בזה.
מה הסיבה
לך? הסיבה לכך שזה הנשמה של הדברים. ולכן אם כבר אתה שייך לזה, אז גם אתה גם שייך לכל המקורות האלה.
אז
היינו אחריי. כן, בדיוק. זה כלומר, זה מסופר שפעם אחת היה איזה רב אחד בליטה, שכחתי את השם שלו, היה בקיא בכל התורה כולה. כן, כל התורה כולה, רק בקבלה לא. מה, אני כבר למדתי כל התורה כולה. אז אני אלך ללמוד קבלה. אצל מי? אצל רבי חיים וולוז'ין. הלך לרבי חיים וולוז'ין, אמר, באתי ללמוד אצלך קבלה. או, זה יפה מאוד, זה באמת חשוב. אבל אין לי זמן עכשיו בשבילך, עוד 3 ימים יהיה לי זמן. בינתיים תיקח ש"ס, נתן לו תלמוד קטן. יש לך פה חדר עם מיטה וזה, עוד 3 ימים אני אתפנה בשבילך. טוב, 3 ימים, חזר על כל הש"ס. אחרי 3 ימים, הרבי חיים וולוז'ין אומר, יש לי בשבילך 30 שעה. תביא אותו 30 שעה, סיפורים. סיפורים. סיפורים נחמדים, הרבה סיפורים. ואחרי 30 שעה, סליחה, אני צריך למחרת, עוד פעם, סיפורים. מדי פעם, זה שעה, רק סיפורים. אחרי 10 ימים של סיפורים, הרב הזה אומר, טוב, זה יפה מאוד הסיפורים של הרב חיים וולוז'ין, אבל אני אין לי זמן. הלך לחזר. והוא למד קבלה, לא מרבי חיים וולוז'ין. אחרי הרבה זמן הוא נעשה מקובל, כן? נעשה מקובל גדול ומבין ומעמיק. ואז הוא אומר, חבל שלא נשארתי יותר זמן. כי עכשיו אני רואה איך שכל סיפור וסיפור שהסביר לי רבי חיים וולוז'ין, שסיפר לי רבי חיים וולוז'ין, מסביר 10 סודות בתורת ישראל. אז חבל שלא נשארתי יותר זמן.
כן, אבל כדאי את הסיפורים האלה לשמוע עכשיו. אבל שלא למדת קבלה.
מה? כבר רבי חיים וולוז'ין לא היה חי, אני יודע.
תבין, כי אז הוא לא יבין את זה, הוא לא ידע שזה זה.
אבל צריך סבלנות. צריך סבלנות להבין שאם ספרים לו סיפורים, יש משמעות.
אני צריך לסמוך.
פעם הייתי בברית מילה אצל הרב צבי יהודה. ישב שם מקובל אחד. הרב אשלג זצה. וליד הרב, ושם היה אבי הבן. אבי הבן ישב שם בשקט, כי הרב צבי יהודה סיפר סיפורים, הרבה סיפורים, סיפורים על גבי סיפורים. מה שקרה בוורשה עם פלוני, ומה שקרה בווילנה עם אלמוני, וזה סיפורים מהתקופה ההיא, כשהם הכירו עוד בוורשה, דיברו ביידיש ביניהם פתאום. בסוף, אחרי זמן ארוך של סיפורים, אבי הבן אמר, עכשיו כבוד הרבנים יגידו דברי תורה. אז הרב שלו אמר, כל הסיפורים של הרב צבי יהודה זה דברי תורה.
שרצתי לדרשתו של
רב הונה
יותר מאשר לרב, נכון?
לא, זה משהו אחר, זה משהו אחר. שמה מה שאבי הבן רצה שיגידו דברי תורה בענייני אמונה, כן? הוא רצה שהרב צבי יתחיל להגיד כתוב במדרש במקום זה.
אבי התינוק לא מטריד אותי. מקובל
זה שרפי מותר
רבי חיים וולוז'ין. כן. במורה עצמה, מייחסים ערך, זאת
אומרת, נחמה באה כתוצאה
מזה שההמון
בפשטותו כרבה,
אוהב יותר
את האמת. סיפורים. נכון, טוב.
יש
באמת.
כי בתוך האגדות האלה יש כל האמת.
כן, וזה ברור.
זה לא נחמה.
למה?
זה לא נחמה של באמת.
טוב, בסדר, הוא סיפר לפי מדרגתו, כי הוא ידע רק הלכה. אבל זה מעניין, בסוף ימיו רבי נחמן ברסלב התחיל לספר סיפורים. כן, בסוף ימיו. סיפורי מעשיות משלים קדמוניות שסיפר רבינו רבי נחמן ברסלב. והשאלה מה זה הסיפורים האלה, כן? כלומר, יש, אפילו ראיתי אחד הטיפשים שכתב דברים נוראיים בתרביץ. יודעים מה זה תרביץ? אתה לא יודע, אתה ספרן הרי. תרביץ זה קובץ להיסטוריה ומחשבה יהודית שיוצא מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. דברים, כלומר, ממש דברים תפלים, אבל מה? בדרך כלל. בדרך כלל. יהודה אבוני הרב. אז שם האחד כתב מדוע רבי נחמן ברסלב התחיל לספר סיפורים בסוף ימיו? האם לקבל את הדעה של דוקטור פלוני שאומר שזה בגלל שהוא נכנס לדיכאון? או שאז הוא היה סנילי? אז רב נחמן ברסלב עצמו סיפר למה הוא סיפר סיפורים. הוא אמר שלפני שרבי שמעון בר יוחאי התחיל ללמד בצורה שהוא לימד, אז לא היו מדברים בכלל בסתרי תורה. אז איך היו מעבירים את הסודות האלה? על ידי סיפורי מעשיות.
מי שהיה מבין.
מי שהיה מבין. ולכן יכלו בלי בעיות לספר כל מיני סיפורים, אלף סיפורים וזה. זה כל אחד. זה
היה משלם.
כן, נתן לכם דוגמה, למשל, מה שקרה עם דבר כזה. יש אצל המוסלמים, האדוקים מאוד, יש להם מכנסיים רחבות כאלה. זה חלק מן ה... מן החסידים שלהם, הסרואל הזה, כן, אבל סרואל ממש גדול כזה עם כיס כמעט. מה? מה? או סרואל או שרואל, יש שתי ביטוי. למה הם עושים את זה? הם אומרים שיכול להיות שאני הוליד את המשיח, אז שלא ייפול על הארץ. ככה ביטוי. מאיפה הם לקחו כזה דבר? איפה הם לקחו כזה דבר? זה פסוק בירמיהו. שאלו נאורו, אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר פניו, ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? והגמרא במסכת סנהדרין אומרת שהפסוק הזה נאמר לימות המשיח. אם כן, מה זה לימות המשיח? זה זכר שיולד. אה? אם כן, הם יודעים מה שאומרים. כשחזל אמרו את המדרש הזה, מה? לא, זה איש. שיש לו מכנסיים גדולות.
כשאישה לובש מכנסיים,
תמיד
לו
משהו. אה, יפה, כן, נכון.
זה לא נותן יותר ללבוש מכנסיים, אבל אני
מבקש. לא הייתה אהבה מינה לחשוב ככה. בסדר? עכשיו. אז הרעיון הזה, כשחזל דיברו עליו, יולד זכר, מסבירו בפסוק בירמיהו, זה טוב הרעים עמוקים מאוד. אבל החכמים שלימדו את זה, לא רצו ללמד את זה לפני כולם. אז אמרו את זה בצורה מצחיקה כזאת. באו כמה ערבים, שמעו את הדרשות של הרבנים בבית הכנסת, אמרו, זה דברי אלוהים חיים, כתבו את זה בקוראן. ורואים את זה, כשקוראים את הקוראן, זה הרבה מאוד אגדות חז"ל, שנפתחו כפשוטו.
אז כשיביאו את המשמעות של האגדות האלה לאור, אז כל העמים אחרים שאספו את האגדות כפשוטן, פתאום
יראו את התוכן שיש. נכון, וזה ירים את זה. כן, זה בדיוק העניין. אז זה מה שאומר הרב נחמן מסלב. הסיפורים האלה זה כדי להעביר את סתרי התורה.
אבל הרב, זה גם סימן לגאולה?
מה?
לא, שזכר ילד...
יולד זכר. אז זה לא שזכר ילד. אלא הכוונה זה שיהיו חבלי משיח. זה הכוונה. כן? כי זה שנקבה יולדת, נקבה דרכה ללדת. נכון? נקבה דרכה ללדת. זאת אומרת, אם מצליחים להוליד איזשהו טיפוס אנושי מסוים, איזו חברה מסוימת, איזושהי תנועה רוחנית, חברתית כלשהי, זה לא אומר שזה הדבר האחרון. ודאי. אבל זה כמו נקבה שיולדת, שיש אחר כך עוד פעם לידה, ועוד פעם לידה, אז זה לא נגמר. שזה נגמר זה כשיש משהו יוצא מן הכלל, הרי הזכר לא יולד. כן, אז אחד פעמים. נכון, זה כמו שאמרו ההבדל בין שירה לבין שיר. הערבים לקחו את זה כפשוטו, אומרים, הנה, זכר יכול ללדת את המשיח. זה אגב אותו דבר שקרה בצורה יותר מצערת עם הנצרות. הנצרות לקחה דברים שבסתרי תורה והבינה אותם כפשוטם, ואז הפכה את זה לעבודה זרה. כן, לא הדבר
מה זה העמים שלקחו את כל הידע הזה כפשוטו, הם יבינו את זה בזמן גבולה ברמה הנכונה?
אני מקווה.
לא, הם אמורים להבין את זה על פי
הגיל. כן, כן, כן. אתה רוצה שהאנושות תישאר בערותה? ודאי שלא.
תתחיל להסביר.
מה?
אני מסביר לו להתחיל להסביר.
להתחיל להסביר, לא צריך לשרוף תחנות. זה מסוכן. למשל, יש גם עוד מאמר נפלא. בתניה כתוב, כמו שכתוב בזוהר, מי דנפח מדילה נפח. איפה זה כתוב בזוהר? תחפש בכל הזוהר. זה לא כתוב.
גרסה,
שאני
גרסות.
גרסה.
אני חייב לומר כל מיני דברים בגמרא שלא מופיע בגמרא.
זה קשה לדעת לומר את זה, בגלל שבזמן נתניה, אנחנו יודעים איזה דפוסים של הזוהר היו. ואף אחד מהדפוסים האלה זה לא כתוב. מעניין, באורות יש מקום הרב גם, שבו הרב קוק כותב גם כן, מה ידי נפח מדילי נפח. הרב סילה כותב במקורות, זוהר, נקודה.
איזה מקום הוא לא
כותב? הוא לא כותב.
זוהר משנתו של הרב קוק.
הוא אומר זוהר, ועיין תניה זה מפליא. אז גם כן, ישראל קודש אבריחו ורואית אחד הוא, זה לא כתוב בשום מקום. יש בזוהר משהו דומה, ביטוי דומה, וזה מה שכתוב כאן. כן, עניין הנזכר בזוהר פרשת אחרי, עין ג' א', שקודש אבריחו ורואית אבי ישראל, מתקשרין דה בדה. הקדוש ברוך הוא, התורה וישראל קשורים זה בזה. כן, זה... האמת היא ששמה זה מבואר יותר באריכות כתוב. קודש ברוך הוא וישראל בו הייתה דרגה על דרגה. כן? והשלם הוא הראשון שעמד על המאמר הזה באריכות גדולה בתחילת הספר, וממנו בונים את, את הביטוי הזה של ישראל קודש ברוך הוא בו הייתה חד הוא. או למשל הביטוי הנפלא, הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל. איפה זה כתוב? נו, זה כתוב בזוהר. זה באמת כתוב. אבל זה כתוב רק בזוהר. אבל הזוהר מתייחס לזה כאילו שזו אמרה ידועה. כן? והוא מה שאמרו. נשארים כן.
זה
רק מוכיח שקודש ברוך הוא בורא את ישראל חד. כן. רבי יצחק הכהן מלובלין אומר, והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ולא אמר מי ייתקע. כן? ייתקע, או ייתקעו, או הקדוש ברוך הוא ייתקע, או ישראל ייתקעו. הוא אומר פשוט, בעולם הזה יש שני סוגי שופרות. שופר שאנחנו תוקעים בו, יש שופר שהקדוש ברוך הוא תוקע בו בהר סיני, כן? ולעתיד לבוא לא יודעים מי התוקע, כי לא יודעים אם זה בא מישראל, זה בא מהקדוש ברוך הוא, זה אותו דבר. כן, מדבר, זה אותו דבר. שכינה מדברת מפרנו של משה, כן? וזה מסביר מה שאומר החתם סופר, שבזמן הגאולה הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הגואל. הוא הגואל. מה פירוש הקדוש ברוך הוא בעצמו הגואל? שאין בעם ישראל מנהיג, עם ישראל בעצמו עושה את הכל. זה הקדוש ברוך הוא עושה. ותשאלו מניין לי, זה כתוב במפורש בפרשת מטות, שוידבר השם אל משה, נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. ואז משה אומר לבני ישראל, צריך ללכת לנקום את נקמת השם במדיין. ואתם, זה מפורש. היה כתוב ככה, זה... אז חז"ל אומרים, זה מסבירים כהסבר מוסרי. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא בשבילי, זה בשבילכם. משה אומר, זה לא בשבילנו, זה בשבילו. Yeah. טוב, בקיצור, ועל פי זה ישכיל המאייל להבין על פי פשוט עניין הנזכר בזוהר, פרשת אחריה, עם ג' א', שקודש ברוך הוא ברא ישראל כתשרין דה בדה, ודאי עומד כוונתו, בסודות עמוקים. עם כל זה יש להסביר העניין גם בפשטות על פי זה. והעניין כי קודש ברוך הוא, סתים וגליה. תראו מה, למה הוא קורא פשט, כן? עצמות אדון כל, אין סוף ברוך הוא, אין לו מושג. ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומה שמושג לנו מעט מן המעט, הוא רק צעד התחברותו לעולמות, מעט שבראם וחידשם. לחיותם ולקיימם כל רגע ולנהיגם, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם. ולכן שבחי ויתברר בתפילתנו שהוא חי העולמים, כי כל כוונת ליבנו בכל התפילות והבקשות, אסור להיות רק ליחידו של עולם, הוא אין סוף ברוך הוא. אמנם לא מצד עצמותו יתברך לבד בבחינת היותו מופרש מעולמות, אלא מצד התחברותו יתברך ברצונה פשוט לעולמות ויסתרו מהם לאחיותם, וזהו כלל שורש עניין העבודה במצוות כולם, וזה לבד כל השגתנו, ואין נקמן בשער בפרק ד' ופרק ה' העניין באורך. וכל חיותם וקיומם של העולמות כולם, הוא רק על ידי התורה הקדושה כשישראל עוסקים בה, ושהיא נהירו דכל עלמין ונשמתה וחיבתה לכולם. ואילו היה העולם מקצהו ותקצהו פנוי אף רגע אחד מעסק בלבולנות בתורה הקדושה, היו חוזרים כל העולמות לטוב עבור, כמו שאמרו חז"ל, בשביל התורה וכו', כמו שכתוב, וחיי עולם נטע בתוכנו, כן? לא חיים עד אינסוף, אלא חיים של העולם, כי מקור שורשה העליון הוא למעלה מכל העולמות, לכן בה תלוי החיות של כולם. והוא גם כן בשביל ישראל, כמו שנתבהר שעל ידי עסק האדם והגיונו בתורה הקדושה, הוא משיג להתנוצצות אור בחינת הנשמה בו, להשכילו בעמקי רזן קדיש נדילה, שאז מכונה בשם ישראל כידוע בזוהר, ועל כל מוצא פי השם, בחינת נשמת האדם, נשימת פיו יתברך, יחיו והתקיימו גם כן כל הכוחות והעולמות, שהיא גם כן הגבוהה והפנימית מכל העולמות. וזהו קודש אבריחו בישראל, מתקשרין דה בדה, וזהו שכתוב בראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, בשביל ישראל שנקראת ראשית. זאת אומרת, קודש אבריחו, פירוש הדבר, ההתגלות, קודש אבריחו זה ריבונו של עולם המתגלה. ריבונו של עולם הנסתר לא נקרא קודש אבריחו. לא מכירים אותו. האינסוף ברוך הוא, כשהוא מתגלה אלינו, אנחנו קוראים לו בשם קודש אבריחו. אז מצד זה באמת, קודש אבריחו, זה תלוי בישראל ובאורייתא. כי אם לא יהיה ישראל ואורייתא, אז אין קודש הבריר. אין התגלות של האינסוף. ואז כל העולם חוזר להיות טוב. לכן בוולוז'ין חידשו את הדבר הזה שנקרא משמר. זאת אומרת שהיה תמיד דאגו שיהיו שני תלמידים לומדים בבית המדרש בזמן שהתלמידים האחרים יושנים. שלא יהיה רגע אחד בעולם בלי תורה.
יש עוד ישיבות חוץ מוולוז'ין?
זה התחיל מוולוז'ין.
מה? השלם הוא לא נחרף לפני שבוולוז'ין שלנו?
לא, מן הסתם, היה תמיד אנשים שלמדו תורה. אבל בוולוז'ין ראו את עצמם אחראים אישית על תיקון העולם. כמו שגם הגאון מווילנה היה דואג לזה שבמוצאי יום הכיפורים הוא היה לומד כל הלילה. כי הוא אומר, כולם עייפים מהצום, אז אין אף אחד שלומד תורה עכשיו. אז אני אדבר. מה? כפי שרואים במוצאי יום הכיפורים שכולם לומדים תורה. אז זה קושיה על הגרע. זה יכול להיות שמאז ימי הגרע, דברים משתנים.
אבל זה הראשון שהחליט על כך,
אנחנו כבר קיבלנו את כולם. טוב, אנחנו עוברים עכשיו ללימוד.